אנחנו לומדים, אחי ורעי, אנחנו לומדים לקראת פורים, מעשה מביטחון, שסיפרו הכינו גם חקרו האלוקי רבי נחמן. ואנחנו בעזרת השם היום, כבר היום נוכל לראות גם היום וגם בשבוע הבא, נוכל לראות איך זה, איך הסיפור הזה קשור מאוד מאוד לפורים. אבל אתם יודעים שאצל רבי נחמן הסיפורים הם בעצם, יש טרמינולוגיה וצריך להבין מה, לנסות להבין לפעמים שיותר ממשל אחד, מה המשל ומה הנמשל. כל פנים, אני מזכיר לכולם שבעוד שבוע וקצת מהיום, אנחנו אמורים לעשות משהו שהוא דרמטי ביותר, וזה לא איזה המלצה, אלא לפחות לפי הגמרא ולפי פסק השולחן ערוך זה חיוב גמור. אמורים להשליך את הדעת הצידה, ברמה מסוימת. חייב איניש לבסומי, עד אלו ידע, להשליך את הדעת, שזה במיוחד לפרי קונטרולים כמונו, בדור שלנו שהכל מאוד מאוד בשליטה והכל מאוד מאוד בידיעה, זה חתיכת אתגר, חתיכת משימה. השאלה העמוקה היא למה? מה הסיבה שאנחנו מתבאים בפורים לסוג כזה של מלאכה, שהוא דבר בכלל לא קל, וגם יכול בקצה שלו גם אפילו לגרום לדברים לא טובים. צריך לשמור על הגבולות, כן? אבל על עצם הציווי אנחנו רוצים לשאול, מה הסיבה? מה מסתתר מעבר לעולם הדעת? מעבר לעולם השכל, מעבר לעולם החוכמה? איזה אוצר מונח שם שאנחנו בעצם מצווים להגיע אליו בפורים ואולי גם בכל השנה? בסדר? ברמה מסוימת. מה יש שם? אז בואו רק נזכר באילן הספירות. אנחנו מכירים שיש לנו, נכון? מוחין, ג' עליונות, חוכמה, בינה ודעת. יש לנו זין תחתונות, שזה המידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. כן, יש לנו מוחין, זה הדברים שאנחנו חושבים, הדעת, היכולת להבין דברים, להבין דבר מתוך דבר, חוכמה, להבין איזה מין רעיון מופשט, אחרי זה בינה, זה כבר להבין דבר מתוך דבר, דעת זה לחבר את זה, לחבר את זה כבר לאיזשהו אפליקציה מעשית, ואחרי זה יש את שבע מידות הלב, חסד, ההשפעה, הגבורה, הצמצום, תפארת, זה השילוב ביניהם, נצח, היכולת להשפיע במציאות, לנצח, הוד, להודות, לומר תודה, יסוד זה ה... יכולת להשפיע חיים, להשפיע השפעה הלאה, ומלכות זה כולל את הכל בתוכו. בסדר גמור, אבל למעלה מחוכמה, בינה ודעת, הזכרנו זה כמה פעמים, יש עולם שנקרא כתר. ואנחנו שרים בפורים לכולנו, לכולנו, כתר על הראש. אנחנו שרים את זה. כל אחד אומר, מודה בפה מלא שיש לו כתר. שהוא לא מתחיל את החיים שלו מחב"ד, מחוכמה, בינה ודעת, הוא מתחיל אותה מהכתר. מה יש בכתר? מה מסתתר שם? זה מה שאנחנו קוראים בשפה הפנימית, שם נמצא העל מודע שלנו. פרויד דיבר על התת מודע, אבל בפנימיות מדברים על, לא על תת מודע, שהאדם הוא איזה יצור שמנהלים אותו יצרים אפלים, ויצר הליבידו, יצר המין, הכבוד, כל מיני דברים כאלה, אלא האדם הוא יצור, יש לנו צדדים טובים וצדדים פחות, אבל מה שדוחף אותנו ומניע אותנו, אלו הם... כוחות עליונים, נשמה שנתת בי תאוריי, מה שאנחנו קוראים על מודע. זה נמצא בכתר. כלומר, יש עולם שלם שהוא מעבר לחוכמה, בינה ודעת, וזה עולם שבכתר, ובתוך הכתר יש שלושה ראשים, אמונה, תענוג ורצון. בסדר? מתחת לאמונה, מונחת עוד מילה. והמילה היא ביטחון. נכון? המאמין הוא הבוטח. המאמין יהיה בסדר. יש לו ביטחון. האם יש לביטחון הזה על מה להסתמך? לא. אין לביטחון על מה, אין משהו ריאלי שאתה יכול. כי אז איפה, אם ברגע שזה משהו ריאלי, לאן ירדנו? מה? ירדנו לשכל עוד פעם. המאמין בוטח. למה אתה בוטח? יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא עזר, הקדוש ברוך הוא יעזור. הגענו עד היום, נגיע גם זה. מה יהיה? יהיה בסדר. מה יהיה עם עם ישראל בעוד 50 שנה? מה יהיה? יהיה בסדר, מה זה מה יהיה? איך אתה יודע? יש לך נתונים? יש לך, עשית נגזרות ל-50 שנה? לא עשיתי, אבל אני בוטח, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בנצח ישראל, אני בוטח שיהיה בסדר. לא מכין דרכון לאקסטרה ככה, שאם יהיה כאן איזה, יהיה לי על נברוח. מה אתה אומר? הציטוט של הפיוט הנודע הזה, כן, זה... אני רוצה להגיד לך מה דעתי על השיר הזה, אבל אתה יכול להסיק אותה לבד, משפטים בלי שום פשר. מאז שלמה ארצי לא כתבו כזה שיר לא מובן. זה הסיפור שלנו, בסדר? זה הסיפור שלנו, והסיפור הזה רבי נחמן ביד אומן מפגיש בין השכל לבין הביטחון. כי בדרך כלל המלך, בסיפורים של רבי נחמן, המלך זה הקדוש ברוך הוא, אבל כאן זה לא ככה. כאן יש לנו מלך, יש לנו לעומתו מי? יהודי. יהודי, נכון? הוא הלך, יש כאן איזה יהודי, כתוב שהוא יהודי. כן, בטח בהשם, כן, הוא כל מיני בוטח בהשם וכל זה. אז יש כאן איזה מין, רבי נחמן מתאר כאן את, דרך הסיפור הזה, את האימות בין המלך. מי מלך הכוחות שלנו? באדם, מי המלך? השכל, הוא המלך. ורבי נחמן מפגיש את השכל עם המגבלות שלו. עם המגבלות של השכל. ואיפה שהשכל נגמר, איפה שהשכל פוגש את המוגבלות שלו, שם מתחיל העולם של, האמונה, של הכתר של האמונה, ומה שנמצא מתחת לאמונה, שזה הביטחון. פנימיות האמונה זה הביטחון. אתם מבינים למה, נכון? אם אני מאמין, אז אני גם בוטח. יש פסוק, הולך בתום, ילך בטח. אם אדם הוא הולך בתמימות, באמונה, אז גם, יש לו גם ביטחון. אז בואו נתחיל את הסיפור עוד פעם מההתחלה, בפעם הקודמת התחלנו אותו, אבל... מלך אחד ענה ואמר, עוד סיפרתי מעשה מביטחון וזוי. מלך אחד אמר בליבו, מי ימצא שלא יהיה לו לדאוג יותר ממני, כי יש לי כל טוב ואני מלך ומושל. הוא אמר, המלך החוכמה אומר, אני הכי טוב לי. אני יודע איך להאריך לכל דבר, אני מבין כל דבר, לכן אין לי סיבה לדאוג, כי אני, כל דבר שיש אני דואג, אני מבין אותו, אני מתארן לכל דבר, אני מנתח כל דבר, אני... וזה באמת נכון, שנבין, אנחנו לא בא להגיד בוא תהיה אהבל, בוא זרוק את השכל הצידה, זה באמת נכון. יש כאן מדרגה של השכל, שהיא מאוד מאוד, היא עוזרת לנו להתכונן לדברים, היא עוזרת לנו להיערך לדברים, היא עוזרת לנו לצפות דברים. אנחנו, אתם יודעים שאחד הדברים שהכי מפחידים בן אדם זה שהוא לא יודע משהו, נכון? מה קורה לאדם שיש לו איזה מחלה, לא עלינו? מה הוא עושה דבר ראשון? רץ לאינטרנט, תתחיל לחפש. מה, הוא קבל מידע על הדבר הזה, כי הוא אומר, אני... חוסר הידיעה מפחיד אותו יותר מעכשיו, הוא יודע שיש לו 1, 2, 3, 4, אז זה לוקח כך וכך, אז הוא נרגע. אז באמת, המוחין, הדעת, היא מרגיעה, היא עוזרת, ואז האדם, לא יודע אם אין לו לדאוג, אבל זה ברור שכשאני יודע, אני דואג פחות. בסדר? מבינים את זה היום. פעם, נגיד, בצבא, חלק מהעניין היה לא לספר לחיילים מה הם יכולים לעבור, נכון? כאילו, מה? הרפא מסלול לזה, ואני חושב שהיום שינו טיפה את הראש, אומרים, עד הבא, בוא נספר לכם לאן זה הולך, ותדעו מה זה. זה עדיין נשאר קשה, זה עדיין נשאר מאתגר, אבל... מה? מה אתה אומר? כאילו, ראש אחר כזה. מה? כן? זה ראש אחר כזה, כי אתה אומר, אלא, אני... הוא פחות יהיה מוטרד, ויותר יהיה מרוכז במשימה, ואז אני אוכל יותר לבדוק אם הוא מתאים או לא מתאים. במקום... והלך לחקור אחר זה. השכל הולך לחקור אם יש מישהו יותר ממנו, המלך הזה. סקרן אותו. והיה הולך בלילה והיה עומד אחרי הבתים להקשיב ולשמוע דברי העולם, והיה שומע דאגות כל אחד שזה אינו הולך לו כסדר בחנות, ואחר כך הלך לבית אחר ושמע שיש לו דאגה שהוא צריך להמלכות, וכן שר כל הדאגות של כל אחד ואחד. אז דבר מאוד מעניין, שהמלך הזה, השכל, הוא... אתם יודעים שהשמיעה שלנו היא שמיעה סלקטיבית, אנחנו לא שומעים את הכל בצורה אובייקטיבית, כן? אנחנו שומעים, יש לנו שמיעה סלקטיבית. מה קופץ לנו ישר לאוזן? אז בגלל שהשכל, המוח, באופן כללי, גם הוא קיבל את האחריות גם להגן עלינו, הוא המגן שלנו. הוא יודע להגיד לנו, זה תיזהר, זה לא טוב, זה נמצא כאן בחלק של המוח האחורי. אז הוא, דאגות הן ישר קופצות לו. כי דאגה, עלולה להתפתח לסכנה, אם אני לא יהרוג אותה כשהיא קטנה. בסדר? אם אדם, כן, תארו לעצמכם שיושבים, יושב בן אדם בבית ורואה שהוא היה חודש במינוס של 1,000 שקל. שטויות, 1,000 שקל זה בקטנה, לא נורא, נכון? אז אם אנחנו מסתכלים רק על ההווה, אבל מה אומר לו השכל? רגע, תכפיל ב-12, ובסוף שנה אתה במינוס 12,000 שקל, צ'קים חסומים, הכרטיס השעי בעלה לך, אתה תהיה חשבון אדום, הוא עושה לו כבר את כל ההשלכות, מדאיג אותו, כי הוא מזהה סכנה, 1,000 שקל זה לא סכנה, 1,000 שקל, בסדר, אפשר לעשות את זה, נפתח איזה חיסכון, אבל השכל עושה את החשבון קדימה, רגע, רגע, אופס, 1,000 שקל כפול 12, כפול זה, תראה לאן אתה הולך. אז לכן, חלק מהתפקידים של השכל, ולכן באמת אחד היצורים שהוא, לצערנו הרב, אחד היצורים שהוא הכי יכול להסתכן מזה, תינוק. שאין לו שכל, אז הוא יכול לעשות, להכניס טסטר לתוך שקע. בסדר? וכן על זה הדרך. כי אין בו עדיין דעת. מה שאין כן אצל בעלי חיים. בעלי חיים מיד, שור בן יומו יודע שאסור להיכנס לתוך האש ושאסור לשחק עם נחשים. בן אדם צריך לחכות לדעת. אז לשכל יש תפקיד. ולכן הוא שומע דבר ראשון דאגות. בסדר? כלומר, הרבי נחמן כאן אומר שהמקור של הדאגות, המקור של הדאגות הוא מהשכל, הוא מהדעת. וזה טוב. מי זה היה? פעם שנייה זה קרה לך, כן? אתה מדאיג אותי. אז זה, ברמה מסוימת זה דבר טוב. כי זה עוזר לנו לצפות את העתיד, לעשות נגזרות, לטפל ב... אומרים שכל שריפה יש לה אפשר לחבות אותה עם כוס מים. נכון? כל שריפה. אבל לא קיבית את זה עם כוס מים, אז לפעמים גם 400 עושה כיבול יספיקו. אז השכל אחראי לזהות, תגיד, תקשיב, פה תעשה כוס מים כדי שלא יהיה... עוד פעם, דעת, תבונה, הבנה, לימוד, עוזר לי להתכונן, עוזר לי להיערך, עוזר לי להבין יותר, ובאמת זה נכון, ואני, לפני שניכנס כאן לעולמות מעל השכל, אבל קודם כל בואו נכבד את השכל, ונגיד שאם רוצים להצליח במשהו, צריך ללמוד אותו, לא בכל דבר צריך להיות מומחה, אבל כדאי להכיר, מי שרוצה לדעת, להצליח לנהל את כלכלת הבית שלו בלי להסתבך. צריך ללמוד, אנחנו מנהלים כלכלת בית, יש ספרים היום בדבר הזה, אפשר טיפה לפתוח את הראש, להבין איך זה עובד. הכנסות, הוצאות, מה פה, מה שם. ולא ככה על הבבא, על הבר. לומדים, מנהלים את ה... לנהל את זה כמו שצריך. מי שרוצה לדעת איך לטפל בגוף שלו כמו שצריך, שילמד את זה, שיקרא ספרים, שיקרא זה, איך הגוף עובד, מה הגוף אוהב, מה הוא לא אוהב, מה זה פעילות גופנית, מה עושה, מה לא עושה. אדם לומד, מכיר, אז הוא יודע להתנהל. בסדר. אחר כך ראה, הלך וראה בית אחד נמוך, עומד בתוך הקרקע וחלונות למטה סמוכים ממש לארץ, והגג נופל ונשבר. וראה ששם יושב אחד ומנגן על הכינור, שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הכל, והוא שמח מאוד, וכדרה עם משקה עומדת לפניו, והמשקה היה יין, ומאכלים עומדים לפניו, והוא שמח מאוד, מלא שמחה בלא דאגה כלל. בשביל אחד שכל התפקיד שלו בחיים זה לדאוג, לפגוש מישהו שלא דואג בכלל, זה סוג של פלא. אז אחד משניים, או שהוא שיקור, לכן הוא לא דואג, ובאמת כתוב שהשיקור הולך במישור, אין לו דאגות, הכל בסדר, הכל טוב אחי, הכל מצוין, הכל זורם, הכל מעולה, הכל אין דאגות, כן, זה, הכל מתיישר, כתוב, העולם דומה עליו כמישור, השיקור, אין לו שום בעיה. אבל אם הוא לא שיקור, אז הוא מעניין. כי אחד הדברים שהשכל יודע להבחין ביניהם זה סתירה. מצד אחד הוא רואה שהוא גר באיזה חושה. נכון? ומצד שני הוא שמח. אז כאן משהו כבר לא מסתדר. השכל אוהב סתירות ישר מדביקות אותו. על זה יושב, הרי כולנו יודעים ש... מקווה שאתם יודעים שאין באמת קוסמים. בעולם, כלומר כאלה שבאמת מוציאים שפנים משום מקום. זה הכל מה? כל אחיסת עיניים. הכל. זריזות ידיים, נכון זיו? אתה מאשר את זה? זה הכל אחיסת עיניים, זריזות ידיים, רמאות כזאת של אחיסת עיניים, ועוד כל מיני דברים שהם... בכל אופן בני אדם הולכים לזה ונדבקים, שולים כסף, למרות שאתה יודע שזה לא באמת, למה? כי יש בזה... השכל נגנב, בוא נה, זה לא יכול להיות. זה לא, אבל אני רואה בעיניים, אבל זה לא יכול להיות. אני רוצה לשלם כסף על החוויה הזאת. לראות משהו שאני אומר שהוא לא יכול להיות. תמיד שמגלים קסם, זה כזאת אכזבה, אתה מרגיש, חרימו אותי, כזה פשוט. הייתם פעם בהופעה שהקוסם מגלה את הקסמים? אה? מה זה?
יש קוסם אחד שהוא מגלה, יש לו מופע שלמה שהוא מגלה את הקסמים שלו.
כן.
לא, כל השאר לא מגלים.
כן. קודם כל תראו שהרבה קוסמים יש להם מזוודה כאילו שהם פותחים אותה. שם בתוך המזוודה הזאת יש שם הרבה אפשרויות לקמבן וכל מיני זה. וכל מיני דברים, מפה, משם, וכל מיני.
אבא.
כן. גם הם, 90% מהם רמאים.
יש שיטות.
מה? יש שיטות. מה? מה? יש כאלה שיש להם כוחות, כאילו, תקשור כאלה ואחרים. בסדר? יש דברים כאלו. אבל כל הדברים הפרקטיים, בני אדם שנחצים לשתיים, בתרנגולת, זה הכל. ובני... יש, כן, זה לא... מה, אתה לא... כתוב בתורה, מנחשים, מחשפים, מעוננים, יש דברים כאלה. מה, אתה לא מכיר? מה? לא, זה לא אחזת עיניים. יש כאלה אנשים שיודעים להגיד לך כל מיני דברים, יגיד לך, קוראים לך ככה, לאבא שלך קוראים ככה, אמא שלך קוראים ככה, יודעים להגיד לך, אז מה, התורה כבר מדברת על זה. זה שהם אומרים א', זה לא אומר שזה יהיה. כלומר, הם יכולים להגיד על העבר. בדרך כלל רוב האנשים האלה אומרים לך דברים שאתה כבר יודע על עצמך. אז כאילו, זה מגניב, אבל זה לא חידשו לך שום דבר. בסדר? והדברים שהם אומרים על העתיד, התורה אוסרת להאמין להם. כלומר, יהיו לך 4 ילדים, שטויות והבלים. אם תחזור בתשובה, או אם תעשה, לא משנה, זה מעשה טוב, הכל יכול להשתנות. הגמרא מספרת על זה, דיברנו על זה כמה פעמים. הגמרא מספרת שפעם, זוהר, שמספר שפעם בא איזה חוזה בכוכבים, ואמר לאחד האמוראים, אתה רואה את הבן אדם שהולך שם? זה היה בלוד, הסיפור הזה היה בלוד. אתה רואה את האדם שהולך שם? היום הוא ימות. ככה אני רואה בכוכבים. אמר, טוב, בוא נסתכל. חיכו יום עבודה, וראו אותו חוזר. הוא סחב, מכירים את הסיפור הזה? והוא סחב, אתם מכירים? אז אפשר להמשיך. אז הוא סחב חבילת עצים על הכתף, ואז אותו רב קרא לו, אני לא זוכר את השמות, אמר לו, בוא רגע, ורואים שעל חבילת העצים היה נחש ארסי, שכבר עמד לנשוח אותו בצוואר, אבל כשהוא הרים את חבילת העצים, הוא תקע לו את הזרד בדיוק בראש והרג אותו. אז הרב אמר לו, תגיד לי, מה עשית היום? עשית איזה מעשה מיוחד? אמר לו, כלום, תנסה להיזכר. לא, שום דבר, תנסה להיזכר. אוי, אתה יודע מה נזכרתי? הפועל שהייתי שכח את האוכל בבית, אז הבאתי לו חצי מהאוכל שלי. אמר לו, הנה, זה יציא אותך. כלומר, באמת היה עליו גזירה שהוא צריך למות. החוזה בכוכבים ראה נכון, אבל ברגע שהוא עשה מצווה, כלשהי, מעשה טוב, הוא שינה את ה... הוא זז, וזהו. יש עוד סיפורים כאלה. אבל אני אומר, אני רק מביא את זה בתור דוגמה, רוב הקוסמים, גם רואים את זה בעצמם, זה אחיזת עיניים, זה מקצוע, אתה לא עומד את זה. אז למה אנשים שמים כסף על דבר שהוא, הם יודעים שהוא לא אמיתי? כי יש משהו מרתק בחוויה של הסתירה. כשהשכל רואה משהו שסתירה, אז כאילו הוא נשאר המום, איך זה יכול להיות? אנחנו נהנים כאילו ל... אז... הלך ונכנס לתוך הבית ושאל בשלמה וישיבו וראה כדירה עם משקה לפניו ומיני מאכלים, והוא רק מלא שמחה. וקיבל את המלך לשתות ושתה אל המלך, והיה המלך שותה גם כן למען אהבה. אחר כך שכב לישון וראה שהוא אך שמח בלי שום דאגה. ובבוקר עמד המלך וגם הוא עמד וליווה את המלך. ושאל המלך אותו, מאין אתה לוקח כל זאת? איך אתה חי חיים בלי דאגה אם לא ראיתי כאן שכל? כלומר, מילא אני אומר, אני, אתם יודעים, יש כאלו שהם, מי שמכיר את זה בירושלים, כשיש איום על שלג ליותר מ3 ימים, אז אתה רואה, אנשים מתחילים להערך. הערכות, כן? אני לא יתקע. קודם כל הם ממלאים את העגלות רמי לוי, מפוצץ, הכל, כאילו זה מצור חודש. אחרי זה ממלאים את הנפט של הזה. עכשיו אם יהיה חשמל, הוא מביא גנרטור. אם יקפה גנרטור, הוא מביא עוד גנרטור גיבוי. הסכר חושב על הקטסטרופות הכי גדולות, נערך לגיבוי של הגיבוי של הגיבוי של הגיבוי, כן? הוא אומר, זהו, אני רגוע, אני מסודר, אני יושב, ציוד, וגם בסוף, אם ייפול כל החשמל, הוא עשה גם קנייה בנורד פייס, וכולו יושב ככה עם זה. סכר, אז לכן הוא אומר, עכשיו אני יכול לא לדאוג, למה? כי אם ייפול החשמל יש לי גנרטור, אם ייפול הגנרטור יש לי עצים, אם יגמרו העצים יש לי נפט, אם יגמר הנפט יש לי בידור, אני מסודר, הרבה סכר. אבל כאן הוא רואה אדם שאין לו שום שכל, טיפת שכל, הוא רק הוא שמח ובלי שום דאגה, מוזר מאוד. וכאן הסיפור מתחיל לאמת בעין בין כאילו איפה השכל מקבל, פוגש את המגבלות שלו, את הקירות. שאל המלך אותו, מאין אתה לוקח כל זאת? והשיב לו, אני יכול לתקן כל תיקוני הדברים שנתקלקלו, כי מלאכה שלמה איני יכול. רק תיקוני דברים שנתקלקלו, ואני יוצא בבוקר ומתקן איזה דברים, וכשאני מקבץ מזה איזה סך 5-6 זהובים, אני קונה לי כל אלו הדברים של אכילה ושתייה. המתכון. כאן נמצא המתכון. אני מוסר הערת הזרה, אני אומר, אנחנו הולכים טיפה להיכנס בשכל, עוד פעם, לא כדי להגיד שלא צריך, צריך דעת, צריך תבונה, אנחנו לא רוצים להיות את זה, אבל צריך גם להכיר את המגבלות. וכשמכירים את המגבלות, אז מגבלה מספר אחת, ישות וגאווה. שכל, הוא רוצה להבין כל דבר. הוא חותר לשלמות, כן? אם אפשר להבין את הכל בצורה אחת, קוהרנטית, הכי טוב. בסדר? יש בזה איזושהי מידה לא מבוטלת של, של, של גסות, של גאווה. כלומר, אני מתיימר להבין הכל. יש בזה גם דבר חשוב מאוד. אתם יודעים, בדיוק השבוע שמעתי ראיון עם פרופסור, אישה, חרמון הסורק, זה השם שלה נדמה לי, אני זוכר נכון, שהיא חוקרת באוניברסיטה העברית של הגנום האנושי. שמעתי איזו הרצאה שלה כזה חצי אוזן. אז היא מספרת שבמשך שנים היא לימדה את הסטודנטים ש3% מהגנים זה אנחנו צריכים אותם, וכל השאר, אני מצטט אותה, לא זה, כל השאר זה זבל. כאילו זה לא, סתם, לא צריך את זה, סתם. שנים, ככה היא אמרה שהיא לימדה. ועכשיו בשנים האחרונות יודעים ש3% זה כאילו הדברים בעצמם, וכל השאר זה כמו שלטים שמנהלים את זה. כלומר, זה כבר לא פעם, זה לא פעם ראשונה שהמדע ביהירות מסוימת אומר, מה שאני לא מבין כנראה מיותר. עד כדי כך שיש איבר בגוף האדם שקוראים לו תוספתן. כלומר, מיותר, הוא סתם תוספת, זה בטעות, זה ספר, סתם, גלגל ספר כזה שלא צריך אותו ואפשר, והיו פעם הליכים רפואיים שכל ניתוח הכי פשוט, היום מורידים לך כבר, יאללה, על הדרך, נוריד גם את זה. היום לפחות יודעים שזה שאנחנו לא יודעים, זה לא אומר שאין לזה תפקיד. אנחנו עוד נגלה אותו אולי. כן. אז רק מהשם אתה יכול... אז... לתקן דברים שאחרים קלקלו. להיות מסוגל להתעסק במציאות שבורה. להיות מסוגל להגיד, אני לא מבין הכל. אני לא מבין הכל. אני בסך הכל עסוק בלתקן. אני לא עושה מלאכה שלמה. אני לא יכול להגיע למלאכה שלמה. כי אני חלקי. כן, יש לנו איזה רצון להבין את הכל, להבין את השואה, איפה אלוהים היה בשואה, להבין את כל הזה, את כל רצף ההיסטוריה. מה אתה מבין? מה אנחנו מבינים? מה כאילו אנחנו כל כך קטנים וכל כך חיים גם במסגרת זמן מצומצמת וזמן מצומצמים? כן, איוב ניסה להבין הכל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תקשיב, מה אתה... היית איתי כשבראתי שמיים וארץ, אתה יודע מה עומד ביסוד הבריאה, שאתה מנסה להבין את הכל. כן, ככה הקדוש ברוך הוא נזף פה בסוף ספר איוב. אז יש כאן איזה מין האמונה מבינה שהיא לא מבינה. אני לא מבין. אני מאמין שיש מנהיג לעולם. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ומוביל אותו. ואני עוד גם מבין ויודע שלא את הכל אני יכול להבין. כי אני רואה קטע מסוים, חלק מסוים, רגע מסוים, מצומצם. התפקיד שלי זה לתקן. לקחת מציאות חלקית ולתקן אותה. השכל קשה עם זה מאוד. הוא רוצה הכל. הוא רוצה הכל. הוא רוצה שלמות. עד רמה מסוימת זה מצוין. מרמה מסוימת ומעלה, זה כבר עלול להגיע לגסות, לגאווה, כמו שהזכרנו, לקרוא ל-97% מהגנים מיותרים. להגיד מה שאני לא רואה לא קיים, מה שאני לא מבין לא קיים, מה שלא הגיוני לא קיים, וכו' וכו'. בסדר? עד היום, נגיד, יש כאלו, תכף דוגמה קלאסית להתנגשות בין השכל לבין האמונה והביטחון. יש מדע שנקרא דמוגרפיה. מה זה דמוגרפיה? מדע האוכלוסין, התפתחות האוכלוסייה. עכשיו, זה יחסית מדע מדויק, אתה יכול, יחסית, כלומר, אתה יכול לשער, אתה רואה את כמות האוכלוסייה, אתה רואה כמה היא גדלה, פחות או יותר, ואתה אומר, אם אני מותח מפה קווים לעוד 30 שנה, זה וזה יהיו התוצאות, בסדר? ובאמת, בכל המקומות בעולם זה עובד. רק פה בארץ זה לא עובד. אתה לוקח את התחזיות מלפני 20 שנה, 30 שנה, שאמרו שבשנת 2000 וזה, כבר יהיה פה בזה חצי רוב ערבי, וזה לא עובד. לא עובד. למה זה לא עובד? כי, שלא נבין, לפני 30 שנה, אמרו המאמינים לדמוגרפים, בסדר, חישבתם, אז מה? זה לא, כאן זה לא עובד ככה. יהיה בסדר. איך אתה יכול להגיד שיהיה בסדר? בעוד 50 שנה יהיה חצי חד... יהיה בסדר, אני מאמין. יהיה בסדר. המאמין בוטח. זה לא אמונה שמזלזלת. לא, זה מדע רציני. רק היא אומרת, אבל אתה מוגבל. אתה מוגבל לתוך עולם המספרים. שכחת שעם ישראל הוא מעל המספרים. לקחת לה בחשבון מיליון עולים מרוסיה בשנת 1990, כשעשית את החשבונות שלך בשנת 70. לקחת את זה בחשבון? לא יכולתי לקחת את זה בחשבון. איך אני ידעתי שיגיעו לכאן מיליון עולים? לקחת בחשבון 400 אלף יהודים מצרפת שעכשיו נמצאים בדרך. לקחת בחשבון את העובדה שיתחיל פייסבוק, אינטרנט וכל הדברים האלה, וזה לא ישפיע רק על החברה הישראלית, זה גם ישפיע על החברה הערבית, והפוך אותה לחברה יותר מודרנית, שכבר לא יולדת 10 ילדים. אחוז הילודה שם יורד בצורה דרסטית. לקחת את זה בחשבון? לקחת בחשבון נדידת אוכלוסייה? לקחת בחשבון שיהיה להם, שחלק 100 אלף כבר יעזבו כאן? לקחת, אלה דברים שאתה, כאילו אתה מצמצם את עצמך לתחום של המספרים, כי הוא תחום שמאוד מאוד אפשר לשלוט עליו, ובמנו אתה מושך חיצים קדימה לעתיד, אבל המאמין והבוטח אומר, כן, אבל יש דברים שהם מעל השכל. הם קשורים לאמונה. ועכשיו השאלה, איך אתה מנהל את החיים שלך, בסדר? בסוף. יש כאלו שבגלל הדבר הזה, מכיוון ש... אז בואו מהר ניפרד, נחלק את הארץ כדי שלא יהיה כאן. אבל המאמין והבוטח אומר, בסדר. אנחנו לא אחראים לתקן את כל העולם ולפתור את כל הבעיות כאן ועכשיו. אנחנו צריכים לתקן כלים שבורים. רק מה שיש לי עכשיו, מה שאני יכול לעשות ביכולתי כרגע, אני אעשה. עוד בית, עוד דונם, עוד משפחה, עוד עלייה, עוד זה. ומה יהיה? יהיה בסדר. צריך בשביל זה ענווה. מנהיג, הוא צריך ענווה להגיד שכנראה בתקופתי אני לא יביא את השלום ואני לא, אני לא. מה התפקיד שלך לעשות? התפקיד שלי זה לדאוג שבתקופתי יהיה טיפה יותר טוב ממה שקיבלתי. שנתקדם קצת יותר קדימה. בביטחון, בכלכלה, בכמות היהודים שיש כאן. אני אתקדם. ומה יהיה? איך נפתור את הבעיה? לא יודע איך אני אפתור את הבעיה. גם הקדוש ברוך הוא נמצא כאן בעסק. יש לו כל מיני טריקים וכל מיני הפתעות. נשאיר לו קצת מקום ככה להפתיע אותם. תעייף עומרי. מה קרה נשארה? ולכן הבוטח עוד התעמתות בין השכל לבין האמונה. השכל, כמו שהזכרנו, מושך חיצים אל העתיד, ולכן הוא מאוד מודאג. הילד מגיע הביתה בכיתה א' עם ציון 60 בחשבון. ישר אבא אומר, וואי, איך הוא יעשה פסיכומטרי? איך הוא יעבור? איך הוא גוזר כבר חיצים לעתיד. עכשיו, העתיד הוא מדאיג. הרבה פעמים אני פוגש, צריך לדבר עם כאלה שנמצאים בדייטים וכאלה, והם על השלב של, תקשיבו, זה חשוב, על השלב של, כאילו, מתלבטים האם להתחתן או לא. ואז פתאום יש איזה שלב של רגליים קרות. ושם זה יכול לנבוע משתי אפשרויות. אפשרות אחת שמשהו לא טוב עכשיו בהווה. משהו עכשיו לא טוב. ואז זה בסדר גמור, כלומר צריך לטפל בזה, לראות מה לא טוב, האם זה אמיתי, אבל צריך להתייחס לזה. אבל רוב הפעמים, זה בכלל לא משהו שקשור להווה. אתה אומר לו, מה קורה בהווה? מצוין. אבל מה הפחד? איך אני אגדל, איך אני אפרנס, איך אני... כאילו מתחיל, פתאום הוא מבין את המשמעות. מה זה להיות נשוי? אז הוא אומר ילדים, אז הוא אומר זה, אז הוא מפרנס. אז הוא אומר בית, וזה, ולשכנת, איך אני עושה את כל הדברים האלה? העתיד פתאום נוחת לו בבת אחת על הכתפיים. זה הצעת היצר. מרגיע אותו, תקשיב, אתה לא שם מתחתן, יש לך 10 ילדים ומשכנתה. זה הולך לאט לאט, כן, זה... כל פעם קצת. אבל ברגע שזה מגיע מהעתיד, אז כאן הטיפוס הזה, החמוד הזה, הוא במין להכעיס כזה, הוא עובד רק להיום. עכשיו, אנחנו כל כך רחוקים מזה, כל כך רחוקים מזה, נכון? אנחנו, מי עובד רק להיום? הזכרנו את הנהג מונית או משהו כזה, שצריך לעשות סכום מסוים, אז נגיד הוא הגיע לסכום הזה בצהריים, בשתיים בצהריים, אז מה, עכשיו הוא ילך הביתה? הוא אומר, טוב, אז אני אמשיך לעבוד, שיהיה לי למחר. אנחנו, יש לנו באוכל, במקרר, אוכל לשבוע, אנחנו עובדים היום, וכל אחד מאיתנו חוסך לעתיד, לפנסיה, וכל הדברים מן הסוג הזה. אנחנו לוקחים בחשבון את העתיד. וזה עוד פעם, זה בסדר גמור, אבל תחשבו לרגע אחד על האפשרות האחרת. תחשבו לרגע אחד על העובדה שבסופו של דבר, אי אפשר להתעלם מהנתון הזה שהעתיד טיפה גונב לנו את ההווה. אם אני צריך לעבוד היום גם בשביל מחר, אז היום קצת נדפק לי, נכון? איך אומרים בצבא, אתה רוצה לכם מהיום? תבוא מחר. אז זה ככה עובד. אז אם אני בעצם היום צריך לעבוד גם בשביל מחר או מחרתיים, אז אני, את היום אני הפסדתי, הקרבתי אותו על מזבח המחר, אבל גם מחר אני מכיר, בקיצור, עובדים תמיד בשביל הפנסיה, סליחה על זה, אבל מישהו יבטח לך שתגיע לפנסיה, כאילו מה אתה, כלומר אתה קורא עובד, כדי שיהיה מה, היום זה בטוח, היום אני בטוח פה, בגיל 60, 70, 80, אני לא יודע איפה אני, אבל עכשיו אני פה, נכון? אז כדאי לנצל את היום הזה. אז המאמין הוא מטריס באיזשהו מקום, ואומר, אני דווקא לא שומר כלום למחר, הכל היום. מה? כמו במן, בדיוק. בדיוק, כמו במן. עכשיו, אני אומר על עצמי, זה כל כך רחוק מהצורה שאנחנו חיים בה היום, גם היום אתה שולחים לך כל מיני דוחות של הפנסיה, אז אומרים לך, תקשיב, לפי איך שאתה חוסך עכשיו, ואחוז ההפרשה שלך עכשיו, בגלל זה יהיה לך כך וכך, זורקים אותך כבר, בכלל המספרים, אתה לוקח משכנתה ל-20 שנה, 30 שנה, כאילו מספרים כאילו שאתה אומר עכשיו איתך, הטווחים הם בסדר, אבל עדיין, יחד עם זה, יש כאן איזה מין אפשרות להגיד, תקשיב, בסדר, גם הוא, אנחנו ודאי עובדים גם על הציר של העתיד, אבל לא לשכוח את היום. אז הבוטח הזה, הוא אומר, אני אוסף, כן, עד הרגע ש... מה אני צריך היום? צריך היום 6 זהובים, כדי שיהיה לי יום נעים וטוב, אני אוכל לעשות סעודה ומסיבה בערב, זה מה שאני עושה. מה יהיה מחר? מחר עולם חדש. מחר יהיה בסדר. מחר, אני שמעתי שמועה שגם מחר אלוהים נמצא. הוא לא הולך. הוא דאג לי היום, הוא ידאג לי גם למחר. אבל את היום אני אחיה, כמו שצריך. לשכל קשה מאוד לקבל כזאת תפיסה. מה, אתה לא מתכונן, אתה לא נערך, אתה לא עוגר, אתה לא חוסך מהיום למחר, אתה לא... כדאי לך. והוא אומר, בוא תחשוב רגע, אדון שכל, אדון מלך, גם על המחירים שאתה משלם בשביל הדבר הזה. נכון? יש גם מחירים מסוימים. אתה בעצם מקריב את היום בשביל מחר, ואת מחר בשביל מחרתיים, ואת השבוע בשביל החודש הבא, ואת הכל... יש מחיר. טוב, כששמע המלך זאת, אמר בליבו, אקלקל לו זאת. אקלקל, הכוונה, אני אדחוק אותו, לוותר על צורת החיים הזאת. והלך המלך ונתן כרוז שכל מי שיש לו לדבר לתקן לא ייתן לשום אדם לתקן, רק יתקן בעצמו, יקנה לו הדבר הזה חדשה. אופס, מחסום. יש מחסום. בחיים יש לפעמים מחסומים. אתה רגלת לחיות בצורה מסוימת, הכל היה טוב ויפה, פתאום, אופ, תקוע. בבוקר הלך לשאול אחר תיקוני הדברים ואמרו לו שגזר המלך שלא ליתן לשום אדם לתקן שום דבר. וירא בעיניו, אך בטח באשם. מה קורה לנו כשמישהו בא ומערבב את הקלפים? בלי שתכננו. מערבב את הקלפים. ערבוב קלפים יכול להיות שפיתרו אותך מהעבודה, יכול להיות שפתאום איזה, יודע מה, השתנה לך איזה משהו. שחליפו לך את הקו אוטובוס, לא משנה, אלף ואחד דברים. בסדר? חלק מהדברים שהשכל לא אוהב, השכל לא אוהב שינויים. הוא ישר מנסה להתנגד אליהם. מה יהיה, עד שהתרגלתי, איך אני אעשה? וכאן יש עוד נקודת אימות בין האמונה שמתחתיה, כמו שהזכרנו, הביטחון, לבין השכל. התגובה לקשיים ולשינויים. השכל רואה בקושי איום. זה מפר את השיטתיות, מפר את הסדר הטוב, בוודאי פוגע לי בעתיד, כאילו, ביכולת לתכנן את העתיד. זה נכון, זה מגביל, זה. אבל המאמין והבוטח אומר, מכל שינוי, כל שינוי לא הגיע סתם. אם זה הגיע, אני צריך לצמוח. וכנראה שזה לא היה קורה אם זה היה תלוי רק בי. כמו הרבה מאוד דברים שקורים בחיים. אני לא רוצה להגיד את זה בצורה של הכללה, דניאל, תסייג אותי אם אני צריך, אבל זה נראה שרוב השינויים האמיתיים שאדם עובר בחיים קורים לו לא מתוך זה שהוא יזם אותם, אלא הם פשוט קורים לו. סוג של אילוץ. שבהתחלה הוא נורא התעצבן וחרף וגידף וזה בא זה, אבל בסופו של דבר הוא ידע להגיד, וואלה, בלי הדבר הזה לא הייתי זז. אז במקום לחרף ולגדף וכאילו להיות כפוי, באה האמונה ומציעה לך להגיד, תקשיב, אם בא לך איזשהו שינוי, רוצים להצמיח אותך. בוא תנסה לזרוע עם זה. למרות שהשכל אומר, אוף, אוף, איזה... בא לך איזה שינוי, מישהו יזיז לך את הזה, זה רק יצמיח אותך. רוצים להזיז אותך. רוצים לתת לך איזושהי תנועה קדימה. כנראה לבד לא היית עושה את זה. ולכן, וירא בעיניו, בסדר, אנחנו, זה נראה במבט ראשון לא טוב, בטח בהשם. עכשיו הדבר הבא. והלך וראה גביר אחד שחוטב עצים. ושאל אותו, למה אתה חוטב עצים? האם זה כבודך? אמר לו, חזרתי אחרי שיחטוב עצים ולא מצאתי והוכרחתי לחטוב בעצמי. אמר לו, תן לי ואני אכתוב עמך. וחטב העצים ונתן לו הגביר זהב אחד. וראה שזה טוב, והלך לכתוב עוד עצים עד שקיבץ שישה זהובים וקנה שום כל הסעודה. והיה שמח. מה יש פה? איזה מילה יש פה? איזה מיומנות נפשית יש כאן? מה? איך? גמישות. אמר הגמיש, מר גמיש, גמישות. גם כאן המאמין מתגבר על המלך השכל. השכל סובל מחוסר גמישות מוחלט. אחד ועוד אחד שווה שלוש. לא, לא. אחד ועוד אחד שווה שתיים, נקודה. לא שלוש ולא חצי. אבל המאמין אומר, המציאות היא הרבה יותר דינמית, היא הרבה יותר מורכבת. אחד ועוד אחד יכול להיות שווה הרבה מאוד תוצאות. נכון? כמה שווה אחד ועוד אחד? מה? זה אפשרות אחת. כמה שווה עוד אחד ועוד אחד? כל פתוח, זה תלוי, זה אין סוף. אם זה זוג שמתחתן, אחד ועוד אחד, זה לא שווה שתיים. זה שווה אין סוף, זה משפחה. השאלה... האמונה אומרת, אחד ועוד אחד, מה? את מה אתה מחבר? תפוחים, בני אדם, מכוניות, גפרורים. כמה שווה 8 ועוד 5? 13? לא. שווה 1. 8 ועוד 5 שווה 1. בשעון. בשעה 8, עוד 5 שעות, יהיה שעה 1. מה? כן, תלוי את מה אתה מחבר. המציאות היא הרבה יותר גמישה, השכל מתעקש. 8 ועוד 5, זה מספרים, זה שווה 13. תלוי מה אתה מחבר, תלוי מי מחבר, תלוי מה, אין סוף תשובות שיכולות להיות הדבר הזה. כן, נחשו. כן, אבל בסדר, אז רבי נחמן מתאר כאן ביד אומן את מה מסתתר מאחורי הביטחון הזה. הביטחון זה לא משהו פרימיטיבי, לא בסדר, אלא הביטחון מעניק לנו בנפש כל מיני יכולות, כל מיני איכויות שהן נובעות מן הביטחון הזה. לדוגמה, אחת מן האיכויות של הביטחון אומרת שהקדוש ברוך הוא לא חייב לפרנס אותי דווקא דרך זה שאני מתקן דברים. יש לו עוד צינורות. ואולי אני אגלה פתאום איזה כישרון. המשמעות כאן שהוא פתאום גילה שהוא אוהב לחטוב עצים. פתאום הוא התחיל לחטוב עצים וראה, וואי, זה נחמד, איזה יופי. גם את זה אני יודע לעשות, גם את זה אני אוהב לעשות. אז הוא פתאום גילה איזה משהו חדש. כלומר, הביטחון אומר שאם הקדוש ברוך הוא כאן והוא איתי, אז אנחנו בונים פה ביחד איזה מעקף שאני כנראה עוד ירוויח ממנו, מהאילוץ הזה. נו, אבל ברגע שיש התערבות של הקדוש ברוך הוא, זה כבר לא ביטחון, זה כבר התגלות. זה ברור, אם הקדוש ברוך הוא היה נגלה, הוא אומר לו, הוקוס פוקוס יהיה בסדר, נגמר הסיפור. הביטחון, נכון. מיד נראה שהוא כן מודה להשם, יש כאן... אבל הביטחון הוא דווקא במצבים שבהם אתה בסוג של חשיכה, אתה לא רואה, אתה לא, אין לך איזה משהו ביד. בכל אופן אתה אומר, אני מאמין שיש דברים שהם מעל מה שאני מבין. ויד השם לא תקצר לפרנס אותי גם ככה וגם ככה. והוא יוצא כאן לדרך חדשה, דרך של חטיבת עצים. וכאן יש, אז דיברנו על גמישות בזכותו של זיו. ויש כאן עוד מילה מאוד משמעותית, עוד התמודדות מאוד משמעותית, שנוגעת במילה נוספת שזה כבוד. האמת שזה מאוד מאוד קשור לגמישות. בסדר? שזה כבוד. מה? אני? שהייתי... מתקן גדול, והייתי שיפוצניק, והייתי קבלן, עוסק רשום וכל זה, ילך ויהיה חוטב עצים, אומר מי? השכל. ועל זה אמרו חז"ל, פשוט נבילה בשוק, ואל תזדקק לבריאות. אבל האמונה אומרת, והביטחון אומר, אני צריך להיות גמיש, אני צריך להיות, אם זה חסום, אז עכשיו נעשה משהו אחר, בסדר גמור. מה זה משנה מאיפה הקדוש ברוך הוא יביא לי את הפרנסה? יביא לי מכאן, יביא לי מכאן, אני פתוח לחיים, זה הסיסמה של הגולה, נורא אוהב זה. גולן פתוח לחיים, נכון? זה הסיסמה של המועצה עם הדבר הזה ככה. פתוח, אני פתוח. לא דווקא מקובע. זה דבר מאוד מעניין, העניין הזה. האפשרות הזאת היא להיפתח לעוד אפשרות ולא להתקבע על דבר מסוים. הכרתי כמה אנשים שעשו את השינוי הזה בצורה מאוד מאוד יפה. היה מישהו אחד שהוא היה מאוד מאוד, הוא היה ספץ בתחום שלו, אני בכוונה לא רוצה לפרט, אבל הוא היה ספץ בתחום שלו, וזה גם, אבל זה תחום שיש בו, נקרא לזה גלים, עונות, כלומר, יש תקופה מסוימת שאתה במרכז הענייני, ואחרי זה עובר, כאילו, והרבה אנשים, הרגש שזה עובר, אז הם כאילו, הוא כמו כלום, הלך, למד תחום אחר לגמרי, הרבה פחות הירואי, הרבה פחות זה, והוא עובד בזה. מדי פעם הוא עושה ככה כל מיני, ככה מהצד, כל מיני דברים מהתחום הקודם, אבל הוא גמיש. גמיש, בסדר, הייתי פה, היום אני שם. הרבה פעמים אפשר לראות את זה אצל אנשי צבא שיוצאים לפנסיה. פנסיה צבאית הרי מוקדמת, בגיל 45, אפשר כבר לצאת, לא יודע מה. אז עכשיו המעבר הזה, מאדם שהיה קצין בצבא, והיה רגיל להיות אחראי על אנשים, והיה רגיל, פתאום הוא יוצא לאזרחות, והוא כמו כולם. אז אם אתה לא נכן באיזושהי גמישות, ובכל זאת להגיד, אז מה אם הייתי בצבא עם מיליון ברזלים וזה? עכשיו אני באזרחות, ואני עכשיו צריך להסיק את עצמי, ולעשות משהו שהוא משמעותי, וכל זה. אז קדימה, זה בדיוק ההבדל בין מי שמצליח להשתלב באזרחות, לבין אנשים שאין להם בעיה כלכלית, יש להם פנסיה צבאית, אבל הם תפסים על הקירות בבית. בסדר? היכולת הזאת היא להיות גמיש, וגם טיפה להיות מויכל על הכבוד שלך, שהשכל כאילו אומר, אני שהייתי, שזה, שפה, עזוב, היית, מה היית? עכשיו הקדוש ברוך הוא מעביר אותך סדנה חדשה. כן? יוצאים לדרך חדשה. אז תראו מה הוא אומר לו כאן. הוא אומר לו, למה אתה חוטב עצים? האם זה כבודך? אז באמת הוא אומר לו, הגביר הזה, אתה צודק, זה באמת לא הכבוד שלי, הוא נבל, אוי, תפסו אותי, אבל אין לי... כל הפיליפינים תפוסים, כל התלנדים תפוסים, כל הסודנים תפוסים, אז אני נאלצתי לעשות. מה אתה לא, אני אעשה. רגע, ולך זה כן כבודך? אני כן, אני זה כבוד, אני אין לי בעיה. אני גמיש. המאמין והבוטח, יש בו גמישות. אני חושב שיעזור לנו להבין את זה אם יהיה לנו דוגמה. נגיד, האב טיפוס של המאמין והבוטח זה דוד המלך. ודוד המלך הוא אדם אישיות כל כך גמישה. הוא מסוגל להיות מלך ישראל, ודקה אחר כך לרקוד ולפזז בכל עוז, כמו איזה נער גבעות לפני ארון השם. הוא מסוגל להתקרב אל שאול וכמעט לפגוע בו, אבל אחרי זה לא לגעת בו ולהגיד לו כמה הוא מעריך אותו. הוא מסוגל להיות עדין כתולעת וקשה כעץ, שזה בעצם גמישות, זה יכולת לנוע בכל מיני תנועות נפש, כי הוא כל הזמן מאמין שהקדוש ברוך הוא איתו. הוא מסוגל להיות מלך, וכשבנו אבשלום מורד בו, הוא מסוגל ללכת ולהגיד, אני, זהו, מתפטר לגמרי, אם הקדוש ברוך הוא יחזיר אותי. אין בדוד נוקשות. יש בו גמישות עצומה. הסוגיית הכבוד לא מעסיקה אותו. דיברנו בעבר כמה פעמים על סוגיית הכבוד, שאדם כאילו, הערך העצמי שלי זה מכמות התוארים שאני מחזיק לפני השם שלי, כן? הרב, דוקטור, רב סרן, סגן אלוף, המועל, זה עם השם שלך בסוף, כן? כל זה, זה כאילו, ככל שיש לי יותר תארים, אבל בהם, ואז אם מישהו מזיז לי את התארים, אז הוא נוגע לי בכבוד. אבל באמת הערך והכבוד העצמי של כל אחד מאיתנו, זה כי הקדוש ברוך הוא האמין בנו ושלח אותנו, ויש לנו נשמה שבאה כאן לעולם, והיא... זהו. ראה שזה טוב, והלך לכתוב עוד עצים, עד שקיבץ שישה זהובים וקנה שוב כל הסעודה, והיה שמח. והמלך הלך שוב אחרי חלון ביתו, לראות, וראה שזה יושב, והמשקה במחליל לפניו, והוא שמח מאוד. הלך המלך ונכנס לתוך הבית וראה, ושכב גם כן כמו בלילה הראשון. ובבוקר עמד האיש וליווה את המלך, ושאל לו, מאין אתה לוקח זאת? כי אתה צריך להוציא עליו המון. והשיב לו, דרכי היה לתקן כל הדברים שנתקלקלו. ואחר כך גזר המלך שלו ליתן עוד לשום אדם לתקן, וכתבתי עצים, עד שקיבצתי ממון לזה כנל, והלך המלך מאיתו וגזר, שלא ליתן לשום אדם לחטוב עצים. עוד קושי. כבר קושי שני. כלומר, זה כבר מתחיל למתוח את מבחן האמונה. טוב, פעם אחת התגברתי, פעם שנייה זה, מה היא בפעם השלישית? כן. כמובן השכל בכאלה מקרים, מה היה עושה? השכל מאוד מאוד אוהב ליצור רצפים, כן? כמו במשחק רביעיות. יש לך עיר בירה, תן לי עיר עתיקה, כן? אז רגע, אם זה קרה לי, זוכרים שלמדנו את מעשה מרב ובן יחיד? שהוא אומר לו, הנה, אתה רואה, פעם אחת נשבר העגלה, פעם שנייה, זהו, זה לא, זה, תבין שזה לא הולך. אז הנה, פעם אחת, פעם שנייה, מתחיל להיווצר רצף, השכל כבר אומר, אוקיי, הבנתי את המסקנה, לא הולך לי, זהו, אני כבר אין לי סיכוי. סטטיסטיקה בדיוק, מדע הסטטיסטיקה. שמדע הסטטיסטיקה הוא דבר מדהים. מצד אחד הוא נכון, הוא עובד 100%, זה מדע, לומדים את זה. מצד שני, הוא לא אומר כלום עליי. הוא לא אומר כלום עליי, כלומר זה שסטטיסטית 78% הם יהיו כאלה וכאלה, האם זה אומר עליי משהו? האם זה מונע ממני את הבחירה? תלוי, אם אני, אומרים שיש פרופסור לסטטיסטיקה שטבע בנהר שעומקו הממוצע היה 30 סנטימטר. תודה על הצחוקים המאוחרים, שעה מאוחרת, אז אתם מגיבים מזה. ואי כאשר בא אדם לכתוב עצים, השיב לו שגזר המלך גזר דין שלא ייתן לשום אדם לכתוב עצים, ויירא בעיניו כי אין כסף, אך בטח בהשם. איך ממשיך הסיפור? לאן מתפתחת העלילה? איך כל זה קשור לעומק של העומק של ונהפוך הוא? ואיך הסיפור הזה מסתיים? ולמה כל זה קשור לבדיחה? אני מבקש מכל אחד פה שיעורי בית להכין בדיחה, אבל טובה, משהו ככה של ביינישים כזה לשבוע הבא. על כך ועל עוד זאת השם ביום שני הבא, שיהיה גם בכלל יום עיון לפורים. אנחנו במסגרת השיעורים לפורים גם נסיים את המעשה הזה לכבודו של פורים. וכהכנה אותו, אולי נראה לי אולי טיפה מוקדם, 8:30 יכול להיות. אבל באותו מקום, עם אותם אנשים, אותה קדושה, אותה שכינה, דניאל, אף אחד כאן לא נהיה להם שום מקום, בעזרת השם וישועתו בשבוע הבא.